רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, www.radiosol.com.il. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. אני שמח לארח את יונה ארזי, שהיא מורה ליהדות ולאומנות בבית המדרש מסכת חיים, לימדה בישיבה חילונית ובהיברו יוניון קולג', וספרה תהילים ללא תהילה עומד לראות אור בקרוב ובמזל טוב. ועימה נשוחח על אחד הנושאים המעניינים במאתגרים, נשים במקרא מדריך להישרדות בסימן שאלה. ולפני שנצא לדרך נשמע את השיר אשת חיל, המושר מדי ערב שבת ליד שולחן השבת על ידי בעלת אשת החיל היהודיה.
אשת חיל מי מצור ורוב החור הקמיד מי
יונה ארזי, את איתנו וברוכה הבאה.
ברוכים נמצאים, תודה שהזמנתם אותי.
יפה, שמחים שאת הצטרפת אלינו לרדיו סול. נתחיל. וקודם שנצא לדרך, ספרי בבקשה למאזינים מי את וכיצד את מקושרת לנשים בתנך.
אז אני אז קודם כל אני אישה, אז מן הסתם. אבל בהחלט, מי אני, אז אתה הגדרת יפה מאוד, אני עוסקת הרבה שנים בתחום היהדות החילונית, הליברלית. הייתי מהמייסדות של בינה, של ארגון בינה, של הישיבה החילונית, כך קראנו לה. היה לנו שם, עדיין יש מכינה ועוד המון המון קורסים ופעילויות וכולי. באמת, אני רק אומר במילה אחת, שבינה הוקמה אחרי רצח רבין, כאשר הייתה תובנה מאוד חזקה דווקא בתנועה הקיבוצית על ההזנחה הגדולה, אומנם כבר אורנים היה, כן? על ההזנחה הגדולה שהוזנחה, כמו שכתבת פה, מורשת יהודית וזהות ישראלית, שעל זה, שזה באמת שני קצוות של אותו עניין ששווה לדון בהם. ואז הקימו את בינה, ולאט לאט גדלנו וצמחנו וכולי, והארגון קיים עד היום, ואני לימדתי שם הרבה שנים, ביחד עם מורי ורבי ארי אילון תלמוד. לימדתי גם בהיברו יוניון קולג' תלמידות לרבנות. ומה שאני אגיד על נשים במקרא ונשים בכלל, אני רק רוצה לומר
אנחנו
שתודעה
תקם נגיע,
פמיניסט...
יונה, אנחנו תקם נגיע,
אוקיי, בשמחה.
רציתי רק שתציגי את עצמך לקהל המאזינים,
זהו.
כדי שידעו מאיפה את ומאיכן באת, ועשית את זה בצורה יפה. גילוי נאות. הייתה לנו שיחה קדם שידור, והמילה הישרדות קשה עליי, ואינה מתאימה להבנתי לנשים בתנ"ך. ואני מבקש ממך לפרט קצת, בדרך שאת פירטת לי, מה כוללת המילה הישרדות להבנתך, והאם ההישרדות היא מילה נרדפת לחוסר שוויון נשים בתנ"ך?
אז אני אלך מהסוף. חוסר שוויון, להגיד את המילה חוסר, את המשפט, חוסר שוויון נשים בתנ"ך, זה כמו להגיד באוקיינוס יש מים, או שיש חמצן באוויר. זה ברור.
זה ברור
מה
שמה,
עושות?
רגע, זה ברור שמה, ש...
שיש חוסר שוויון, עד היום יש חוסר שוויון. אבל השאלה שאני שואלת את עצמי, מה עושות הנשים עם החוסר שוויון הזה, עם נקודת המוצא ההתחלתית, הבעייתית, הקשה, זה יותר מעניין, כי מפה אנחנו יכולות ללמוד, גם הגברים וגם הנשים, כולנו, לא רק יהודים, כי התנ"ך הוא ספר הספרים, ובהחלט כל מה שהוא מביא, מתאים לפחות לתרבות המערבית. אז בהחלט כן, נקודת המוצא היא נקודת המוצא שאתה הצגת, חוסר שוויון, מה שיותר מעניין, מה עושים עם זה, וזה מתחיל ממש עם חווה, והולך עד הסוף.
אנחנו תקם נגיע לזה, אבל אני רוצה רגע כן. ללכת איתך אחורה. בשיחת קדם שידור, את פירקת את המילה הישרדות, לשלושה אופנים. הישרדות ביוגרפית, הישרדות טקסטואלית, והישרדות מיתולוגית. אני מבקש קצת שאת תפרטי יותר כל אחד מההישרדויות האלה למה את מתכוונת, משום שאני אומר לך מלכתחילה, יונה, אני חולק עלייך. ואנחנו נדון כל אחד מהצד שלו, ובסוף השידור נראה האם באמת הנשים בתנ"ך יש בהם, הם מופלות לרעה. אבל בואי נתחיל בהתחלה, תנסי
רגע,
לפרט.
רגע, אתה אומר שהם לא מופלות או כן מופלות?
אני אומר שהם לא. ואני
אוקיי.
אני אציג
לא
את התזה שלי, את תציגי את התזה שלך, ולכן נפגשנו פה בשידור, אבל אולי תוכלי את לפרט בקצרה, מה זה הישרדות ביוגרפית, מהי הישרדות טקסטואלית, ומהי הישרדות מיתולוגית, אנרגיית נשים וכו'. בבקשה.
אני אתחיל מהמיתולוגית. אני לא אחלק את זה כמו שאתה הצגת, אלא נדבר בכלליות, ומתוך זה אפשר יהיה להבין. תראה, אני תמיד שואלת מה היה קודם. תמיד שואלת, האם הכל התחיל בבראשית? התשובה היא כמובן לא. התשובה היא שהספר הזה, ספר המקרא שכולל 24 ספרים, הוא איזושהי החלטה שמאה שנייה לספירה החליטו לאגוד את הכל ולהגיד זה המכלול, נגיד, בתקופת רבי עקיבא נגיד. אחרי מאבקים רבים, כמובן, אנחנו יודעים, שיר השירים לא, היה, לא רצו להכניס אותו, וגם את קהלת שאמר, מוצא אני מר ממוות את האישה, לא רצו להכניס, את משלי משת חיל, מצא אישה מצא טוב, כן הכניסו. אז זה דבר אחד. מה היה קודם? העולם היהודי או של המקרא, הוא חי בתוך סביבה תוססת ושוקקת של תרבויות נוספות אחרות. הרבה תרבויות חזקות ואדירות, אימפריות ענקיות, שהיה להם בהחלט מיתוסים משלהם איך נברא העולם, וחוקים משלהם איך צריך להתנהל, איך צריכה להתנהל חברה וכו' וכו'. ואחד המרכיבים החזקים ביותר בתרבויות האלה, כולל גם בתרבות של האיים היווניים, זה נושא האלות. על זה אני מדברת. והאלות זה באמת, אצל רוברט גרייבס במיתולוגיות היווניות, הוא מדבר על זה, אבל המון המון חוקרים, זה העוצמות הנשיות הפרה-מקראיות שבתנ״ך מדוכאות. בסדר? תן דוגמה, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד חזקה, מירמיהו שאומר לגולים למצרים, עד מתי אתם עובדים את מלכת השמיים? כמובן שהמקרא מנקד את זה מלכת השמיים, אבל תרגום השבעים התחכמו וכתבו מלכת השמיים, וככה זה מקובל בכל התרגומים. זאת אומרת, והם אומרים לו, בטח שאנחנו נעבוד את מלכת השמיים, היא עוזרת לנו, היא מצילה אותנו וכו' וכו', מי זה האלוהים הזה שלך שעכשיו אנחנו הולכים בגלות? הנה מלכת השמיים וכו', וזה חוזר בכמה וכמה פרקים אצל ירמיה.
אבל אולי ברשותך, יונה.
אז זה הטקסטואלי, זה הטקסטואלי, החדירה של החומרים האלה, של האלות, לתוך המקרא. אותו דבר האלה העשרה.
עוד רגע, יונה, okay. עוד רגע. אני בעצם לא מבין מדוע הבאת לפתע את אותם העילות שבכלל לא קשורות לתנ״ך, להרוונתי.
בוודאי שקשורות.
עוד רגע. אני נראה לי שמתוך מאות של נשים, אני אמנה בתנ״ך, אני אמנה לך בשידור שלנו, יעלה לדיון לפחות 30 דמויות של נשים שהיו בעלות השפעה רבה על גורל האומה ועל דמויות המשפיעות לוקליות ונקודתי בזמן מסוים. אני לא מתייחס לאלים ולאלות שהיו בתקופת בעת שהתנ"ך נכתב וסודר. אפרופו, זה לא במאה השנייה, אלא זה התחיל כבר במאה העשירית לספירה, ואחר כך קפץ למאה השביעית. אבל הרשי לי רגע לשאול משהו. נתחיל את הדיון בחמשת הנשים העקרות בתנ״ך. שרה, רבקה, רחל, חנה ואם שמשון, שבתנ״ך לא כתוב את שמה. ושאל אותך, מהו המסר המוביל בעקרותם? כל אחת מהם הייתה, אפשר לדבר על כל אחת מהן שידור שלם. לגבי חנה עלתה על כולנה, אבל אנחנו לא נתחיל לדבר על חנה. אבל אשאל אותך,
לא?
סליחה?
למה לא להתחיל לדבר על חנה?
כי אני רציתי, כי השאלה היא אלייך, מה המסר המוביל בעקרותן של כל חמשת הנשים שכרגע מניתי בשמותם, ואני אעשה את זה מהר שוב פעם, שרה, רבקה, רחל, חנה ואם שמשון. מה המסר?
אני ממש כופרת במסר אחיד. אני כופרת במסר אחיד מנקודת מבט פמיניסטית. מנקודת מבט דתית בוודאי. כולם אלוהים עזר להם. בזכות אלוהים הם נהיו פחות עקרות. הם ילדו ילדים. אבל אני חושבת, אם כבר, צריך להתייחס לכל אחת לחוד ולבדוק את המקרה שלה לגופו. כל אחת זה סיפור בפני עצמו. אנחנו לא יכולות כנשים להסתכל על זה.
ואין מסר, ואין,
לא.
ואין מסר אחיד?
כמכלול אחד זה פשוט ממש נוגד את כל התפיסה הפמיניסטית שבודקת את הטקסט דבר דבור על אופניו בצורה מדויקת. יש שפה מקראית, כל דמות מתוארת בצורה אחרת, הן נורא נורא מורכבות, אבל בוודאי שהמסר הדתי, כי התנ״ך הוא ספר דתי, כמובן הגיבור שלו זה אלוהים או הקדוש ברוך הוא, איך שאתה רוצה לקרוא לו, אז בוודאי הוא בזכותו, ועוד יש לנו אצל חז"ל, אלוהים מתאווה לתפילתן של הקרות. בסדר?
אז
התפילה
הנה, אז
שלהם וכולי.
הנה את מעלה,
מתאו... אז
הנה את
אני
מעלה
כופרת
מסר.
בזה.
אז את כופרת בזה ואומרת, את יכולה לכפור במסר, אפרופו המסר הוא עולה, גם, הוא עולה בקנה אחד עם המסר שאני רציתי לעלות בשידור,
בוודאי.
ואת אמרת אותו, אז אם את כופרת בו, מה המסר באותם חמשת נשים, הנשים שהתפללו כל אחד בדרכה, והעקרות שלהם הפכה לפריון, מה המסר פה?
אז תראה, האישה הראשונה, אני אקח את רבקה למשל,
היא לא הייתה ראשונה,
הראשונה,
הראשונה הייתה
לא,
שרה.
לא, דווקא את רבקה, אני רוצה,
אוקיי,
אתה תראה
נדבר
שאתה,
על רבקה.
שזה יעזור לך.
כן.
רבקה היא באמת, מה נאמר, היא נמכרה על ידי המשפחה שלה שמה, בעבור שני צמידים לעבד אברהם וכולי, ואז תחשוב על רבקה, בסדר? היא, יצחק הוא פוסט-טראומטי, אתה מסכים איתי? אבא שלו כמעט שחט אותו. נכון?
לא,
היא פוגשת אותו,
הטראומה
היא
שלו,
נופלת.
לא, אני לא מסכים איתך. הטראומה שלו לא באה מעקדת יצחק שנפסקה באמצע,
לא.
אלא ממות אמו. כמו שנאמר,
בסדר,
רק
גם,
רגע,
גם,
רק
גם,
רגע,
גם,
כמו שנאמר,
בסדר.
שהוא התנחם ברבקה על מות
נכון,
אמו.
נכון, לקח אותה לעול אמו.
ואז
יפה,
אומר
בסדר.
רשי, השכינה חזרה להיות באוהל.
יופי, כל הכבוד לרשי. בוא נקרא את הטקסט כפשוטו.
בבקשה, ככה כתוב בטקסט.
הוא יצא
לו... וינחם, כתוב, אני לא יכול לצטט לך, הוא התנחם על מות אמו. הוא לא מדבר על עקדת יצחק.
יצחק יצא לסוח בשדה, והמדרש אומר, אין שיחה אלא תפילה, כן? אם אתה, כמובן, אם אתה מביא לי את רשי, אני עונה לך במדרש, אין שיחה אלא תפילה. ואז היא באה, כן? והיא פשוט נופלת, כי היא רואה בן אדם הלום, היא רואה בן אדם שגמור, אפילו נקשר את העקדה, כן, נקשר את העקדה למות שרה, זה בסדר גמור, וגם אלוהים לא דיבר אחר כך אחרי העקדה עם אברהם, כי הוא כמובן לא עמד בניסיון, הוא לא היה צריך אפילו לעשות את כל המעשה הזה, ואז היא צריכה לחיות עם הלום קרב, עם אדם שאביו רצה לשחוט אותו, גם יתום, גם הסיפורים של הגר שם, אז כן, הוא גם היה ביחסים עם הגר, נעזוב את זה רגע, ורבקה פשוט, היא צריכה באמת, היא אישה מאוד מאוד חזקה, מאותו רגע, היא נהיית גם רמאית, היא צריכה להיות גם רמאית, היא צריכה להיות גם תכחנית, היא צריכה לשרוד בתוך הגיהנום הזה של האיש שלא מדבר כמעט, ואז והתרוצצו הבנים בקרבה. נכון? ומה היא אומרת? היא לא מתפללת לאדוני. מה כתוב?
אם אין לי בנים, מתה אנוכי.
אני אגיד לך, ותלך לדרוש את אדוני.
נו.
היא הלכה לדרוש. עכשיו בוא נשאר עם המילה לדרוש. אתה דיברת איתי על, על טקסטים, כן? המילה לדרוש עד היום זאת מילה נורא חזקה. כמו מילה הישרדות, כן? זאת מילה חזקה לדרוש, זה גם לדרוש דרשה, אבל זה גם לטבוע, ולעמוד על שלה, ופתאום לגדול מתוך חיים הקשים האלו שהיו לה, ולעמוד, והתרצצו הבנים, ולסבול, ואז אלוהים אומר לה, ומבטיח לה וכו' וכו', אבל אם היא לא הייתה באה, ואומרת למה זה אנוכי, זה משפט חזק. איזה משפט חזק, את זה צריך ללמוד. אני
מה...
כפמיניסטית, כאחת שלומדת את המקרא ומחפשת באמת את ההישרדות, הנה היא פה עומדת על הרגליים כאמת, וההישרדות שלה גם ברמרות, אם נלך ככה ונהיה רדיקליים. אם אתה מסכים להיות רדיקלי רגע איתי, גם בקומבינות שלה, וגם בזה כמובן יש תוצאות איומות ונוראות, אבל כדי להוביל את הבן האהוב, ולתרמרן שם, ולעשות פה, תראה מה שקורה לאישה, בחברה פטריארכלית כזאת עם הבעל,
יונה, יש לי שאלה עליך, איפה פה האפליית הנשים אצל רבקה? אנחנו נתרכז
בשאלה. זה לא
אפליה
של... לא, 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 בוא. זה לא שיש חוק שכתוב להפלות נשים.
איכן היא הופלטה? איכן היא
הופלטה? הנמוך. הנמכר. קודם כל היא נמכרת, כן? היא לוקחים אותה. דבר ראשון היא חפץ. לא, זה לא ש... נכון שכתוב נקרא לנערה ונשאלה את פיה, אבל זה בדיוק בהפוך על הפוך, כן? כי אחר כך אומרים שהיא הייתה בת שלוש. אתה מבין את הזה?
אני מבין שאת הולכת על קו... שהוא קו לא הלכתי, אני רוצה להיות מאוד, מאוד זהיר. ואני שואל עוד פעם, היכן רבקה מופלט לרעה מול הגברים, כי זו התזה שלך. אנחנו ניגע אחר כך בחנה
אני לא אומרת שלא, התזה שלי היא לא, אני לא אומרת שהיא מופלט לרעה by definition, שיש איזו החלטה. כן, אבל חברה הפטריארכלית, המקראית, החזלניקית, החסידית, הקבלית, הכל היא חברה פטריארכלית, שבראש ובראשונה, האישה היא חפץ, הרי הוא הלך לקנות אישה, עבד אברהם, הלך והוא קנה אותה.
הוא לא
הוא פשוט קנה אותה, הוא, זאת סליחה, נקודת המוצא.
סליחה, הוא, נקודת גם, המוצא. הוא גם בזה לא, גם בזה אני לא כל כך מסכים איתך. אברהם שלח אותו, את אליעזר, את עבדו העבד
נכון,
הראשי.
נכון, למצוא אישה.
לך תחפש אישה מאותה משפחה בקנען.
נכון, נכון.
והיא
נכון.
בא עוד,
לא יזמה,
ועוד
אתה
הוא...
מבין, כל...
יונה, עוד רגע. ועוד הוא מתפלל, והיא כבר באה. והיא כבר באה לקראתו. זאת אומרת, אני רוצה להבין איפכן האפליית רבקה מול הגברים. נתרכז בשאלה הזאת.
תראה, בתנך אין בכלל נישואין. המושג נישואין לא קיים, גם לא קידושין. כתוב, לקח אישה, לקח אותה. לקח לו לאישה, ויקח אותה לאישה. זה כבר אומר, אתה שאלת אותי על טקסט, אני עם הטקסט, כתוב לקחת, לקח אישה, אנחנו לא נשא אותה כדת משה וישראל, אתמול הייתי בחתונה עם כל הצרמוניה, לא, לקח, לוקחים אותה כמו איזה חפץ, זה עסק, זה ביזנס, אברהם רצה לקחת לבנו אישה מהקרובים הרחוקים שלו, זה לא כל כך משנה, ולוקחים אותה, היא פשוט נלקחת, והיא נופלת מהגמל, למה היא נפלה? כל זה זה ביטויים, לא כתוב, אתה יודע, בן, זה לא כתוב בתנך, טוב, עכשיו אנשים מופלות ואנחנו נראה לכם, לא, אתה רואה את זה בפעולות, אתה רואה את זה בדיבורים, אתה רואה את זה בטקסט, אישה שרואה את הבעל העתידי שלה ואופס נופלת מהגמל, זה אומר משהו, לא?
אז אולי לא, אני רואה, בנושא רבקה אנחנו לא מסכימים, בוא נעבור רגע לחנה, מה קרה בחנה?
חנה, מעולה, חנה זה סיפור באמת מקסים.
ובכן?
מקסים, מקסים, מקסים. תראה, אלקנה אומר לה, מה את מתלוננת? אני טוב לך מעשרה בנים.
זה טענה לא נכונה, אבל בזה היא לא מופלט לרעה. זו טענה לא נכונה, אני מסכים איתך.
אני לא אמרתי. לא,
אני טוב לך מעשרה בנים.
מה עכשיו תגיד לי, בסדר, בן, מה לא נכון בזה?
משום שזו טענה לא נכונה מבחינה זו שבפגיעה בה. היא מבקשת בן. וצעות שפתיה נאות, וקולה לא יישמע.
רגע, 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 בוא נהיה בדיאלוג בינה ובין אלקנה.
כן.
הוא אומר לה, היא בוכה, תראה את הסיטואציה של חנה, באמת. יש את פנינה.
כן.
פנינה, כן? כן. היא פנינה. ויש את אלקנה.
מבורכת ילדים.
ויש את... והרעימתה, צרתה, גם רעם. זאת אומרת, היא מרעימה אותה. תחשוב על השפה. להרעים מישהו שהכל רועם, וצרתה והצרה שלה, הצרתה, יש פה צרה ורעמים ופנינה וכו', וצרחנה הזאת יושבת, ובמקום שבעלה יגער בפנינה הזאת, הוא אומר לה, לא, לא, אני יותר טוב לך. עכשיו פה יש הקטנה, פה יש החפצה, פה יש להגיד, תשבי בשקט, זה נורא מזכיר את תמר, כן? בסדר? אז זה לגבי חנה. חנה באמת, זה לא עניין של אפליה, היא פשוט במצוקה, באמת להיות קודם כל...
אז אין אפליה.
של... רגע, רגע. הפורמט של כמה נשים הוא בילט אין אפשרות של שליטה פטריארכלית, זאת אומרת, אין אישה עם כמה גברים, אולי זה היה פעם. נכון? בחברות המטריארכליות, כן? שהייתה אישה עם גברים. אין אישה עם כמה גברים, יש גבר עם כמה נשים, זה מאפשר לו המון כוח ושליטה. והוא אומר לה, בסדר, אני יותר טוב לך, למה מי אתה? כן? בסדר? וזה החפצה והקטנה. כל המושגים האלו שאני מביאה פה מעולם הפמיניזם, הם דרכם אני חייבת לקרוא את זה, כי אחרת זה משעמם, ואני אלך הביתה. אין לי מה לשבת ולדבר איתך פה. כן, אתה מבין? זה מעניין. עכשיו, חנה באמת היא מדהימה. ותראה מה היא עושה מרוב מצוקה. תראה מה היא עושה, היא מתפללת שפתיה נאות וקולה לא יישמע, ודיברנו על זה, והיא מתפרצת, היא מדהימה, היא מתפרצת לקודש הקודשים, שם יושב הכהן הגדול.
אלי.
הוא אומר לה, את שיקורה.
אלי יושב שם.
תקשיב את האפליה. והוא אומר לה, אפילו לא מנסה להקשיב לה.
ויחשב...
עד מתי תשתקרי, נסירי עינך מעלייך.
ויחשביה אלי לשיקורה.
לשיקורה, והוא אומר
אבל
לה...
אבל זה אפליה?
בוודאי. אם זה היה גבר שנכנס ומתפלל שם, זה בסדר, אבל אישה שמתפרצת לקודש
הסיפור
הקודשים,
על חנה,
משהו
אני
לא
לא
בסדר
יודע...
איתה.
יונה, אני שואל כרגע, את שואלת אם היה נכנס גבר, האם היה מדבר איתה אותו דבר, אני לא יודע. הסיפור לא מספר לנו. אנחנו
רגע,
רק
זה
יודעים,
ממשיך.
אנחנו
זה ממשיך.
רק יודעים שאלי הכהן לא ראה אותה נכון. כמו שנאמר,
נכון.
רק שפתיה נאות וקולו.
כמו שבעלה. או רק... בעלה, אף אחד לא רואה אותה נכון. בעלה לא רואה אותה נכון, אלי לא רואה אותה
יונה,
נכון. וגם אלוהים לוקח, וגם מרוב ומצוקה, היא מבטיחה את הבן שלה, שיש שם כהן קטן אצלהם, וכתוב, תשמע את השפה, היא תעשתה לו מעיל קטון. היא עשתה לו מעיל קטון. הילד הקטן עשתה מעיל קטון, האימא האוהבת, אבל היא זרקה אותו לחבורת המנוולים,
יונה,
אלי ובניו.
בואי נגיע לידי הבנה. שאת מדברת, אני מקשיב, ושאני מדבר, תנסי להקשיב. כי אחרת השיחה שלנו לא, אתה לא, לא, את קוטעת.
אני מנסה למוטט את החומות שבנית.
את קוטעת אותי, את קוטעת אותי, ואני לא כל כך אוהב את זה.
סליחה, אני אקשיב לך.
בקשר לחנה, אני לא זוכר שהיא עשתה לו מעיל קטון. יכול להיות שאני לא זוכר טוב. אבל אני אומר, מה, איפה חנה... חנה הופלטה לרעה משום שהאל עיקר את רחמה. באותו רגע שהאל התיר את עקרות רחמה, היא הביאה את שמואל שהפך לנביא, שהביא את שהמליך את המלך הראשון על ישראל ששמו שאול. איפה את רואה שחנה עוד יותר? אם את נכנסת לשירת חנה, איך היא מפליאה באל, אלוהים מוריש ומעשיר, משפיל ואף מרומם, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, את רואה אותה מופלט מעבר לאקרותה?
אני אמרתי לך, אתה גם לא הקשבת, סליחה שאני אומרת, אז קודם כל הוא מעיל קטון, תעשה לו אמו ואלתה לו מימים ימימה. בסדר?
בסדר.
אני לא המצאתי את זה. מעיל קטון, תחשוב על כל הנושא.
אדם קטן מקבל מעיל קטון.
מעיל קטון.
בן כמה הוא היה? הוא היה בן 5, אמרו.
אז כן, זה ההבדל בקריאה בינינו. בסדר? אני רואה בכל מילה התכוונות. אני רואה בכל מילה מעבר למה שהתנ"ך רוצה. נאמין באלוהים, פותח רחמם של הקרות. אני רוצה לראות את התהליך. וחנה באמת, למרות שהיא כל כך סבלה, גם מהקטנה של בעלה, וגם מההרעמה, הרעימתה, הצרתה גם פעם, וגם מזה שחשבו אותה לשיקורה. היא אמיצה, והיא מתפללת, והיא אומרת, אני כמו רבקה, ותלך רבקה לדרוש, מה אומרת חנה? אני, מזל שאני קצת זוכרת, אני האישה הניצבת בזה, פה אני עומדת, ופה אני דורשת, ופה אתה תעשה מה שאני אומרת, ואלוהים נכנע, זה נכון, אבל היא סבלה, כל כך הרבה סבלה קודם. עכשיו ככה, תראה, יש תיאור מיד, התנ"ך פתוח לפניים, יש תיאור מיד על הנעשה, על מעשה הפריצות והשחיתות בשילו, כן, במקדש בשילו, ושם לתוך זה היא מכניסה את הילד הקטן הזה, השמואל החמוד שלה, עם המעיל הקטן, שיהיה בתוך מערת הפריצים הזאת, וזה, אני לא סולחת לה כמובן, כי לכן הוא יצא כל כך נוקשה, וכל כך קשה, ונכשל, ונכשל עם שאול, איזה כישלון נוראי, ואחר כך הסיפור הזה עם מלך המלך.
רגע, רגע, לאט לאט, את מושכת את השיחה למקומות שלא, הם לא יושבים תחת הגדרת הכותרת. אנחנו נעזוב כרגע את שמואל אם הוא נכשל, אני נעזוב את שאול, אני הקדשתי רק לראות את מה יצאה מפרי בטנה. את טוענת שחנה הייתה מופלט מעבר לאקרותה.
בדי.
מעבר לאקרותה. מה קרה עם
אמש? אבל אני עדיין, אני, בן, עם כל הכבוד לך, באמת, אני רוחשת לך הרבה כבוד. המילה המונח הזה, אפליה, הוא מופלט, הוא מונח אנטי-מקראי, כי הוא בילט אין. זאת אומרת, המעמד של אנשים במקרא וגם בספרות, הוא בילט אין נחות, מכיוון שככה זה היה, ככה זה היה, זה לא היה להם זכויות. לא, תראה, אני אתן לך סתם פסוק, אתה אמרת רשימה של שמות, אני אתן לך אישה שאין לה שם, בסדר? וכי ימכור איש את ביתו לעמה. חוק בספר ויקרא. אנחנו היום, אנחנו עומדים...
בספר ויקרא או בספר שמות?
לא, זה ויקרא, אני חושבת. וכי ימכור בדיני עבד,
חשבתי
אולי בשמות.
דיני
לא
עבד
חשוב.
עברי, דיני עבד
כן, וכי
בספר
ימכור
שמות
איש את ביתו
פרשת
לעמה, ואז...
משפטים.
כן, ואז יש סיפור שלם, ואתה נעצר רגע, לפחות אני בתור יונה, נעצרת רגע ואומרת, אמה? האבא שצריך להגן על הילדה שלו ולשמור עליה, הוא מוכר אותה לאמה? ואז אני חושבת, או, מה זה אמה? אמה זה אולי שפחת מין? אולי זה לא זאת אחת רק שמטטט את הרצפה ועושה ספונג'ה? ואז אני, אתה מבין? זה שם. הכל, זה הכל במילים. הכל במילים, ואין מה לעשות. אנחנו צריכים מצד אחד באמת להגיד, אלוהים פותח רחמן של עקרות וכו', ותודה רבה. מצד שני, להסתכל ולראות, ולראות מה אנחנו כנשים לומדות מזה.
יפה. מה את מדבר, איך את רואה את בנות צלופחד? שהיה שם תקדים משפטי ענק.
זה דווקא יפה.
אז זה דווקא, אולי תספרי לבנות
צלופחד,
כדי להראות שהן מופלות לטובה. הן
מופלות
לטובה.
מאוד מאוד יפה. מקסים, כל הכבוד לך. תראה, באמת, בנות צלופחד זה סיפור כל כך מרגש. יש לי כמה חברות שהן חמש בנות, וכל אחת קיבלה שם מהשמות של בנות צלופחד. אני רוצה להגיד שגם הם... הם באו ודרשו, נכון?
דרשו.
הם באו ואמרו.
והופלו לטובה. הופלו לטובה.
רגע, רגע, אני רוצה להסכים איתך, פעם אחת שנסכים קצת. הם באמת, כמו שרבקה באה ודרשה, כמו שחנה באה ואמרה, אני האישה, אני צוות בזה, גם בנות צלופחד באה, אין לי פה ציטוט, באו ואמרו למשה, הלו, הלו, אנחנו זה, בואו זה, ונתנו להם. במדבר אחר כך אמרו, אוקיי, בסדר, אבל הן צריכות להתחתן עם בני השבט, כדי שהנחלה של צלוף, של, לא זוכרת איזה שבט הם היו, לא תתפרק. ואתה צודק, בנות צלופחד זה אחד המקרים המאוד מעודדים, והמאוד נותנים לנו תקווה, שיש גם קולות כאלו. תראה, התנ"ך הוא לא קול אחד, אנחנו יודעים את זה, המון המון קולות.
אז בכדי שלעודד אותך הלאה, אני רוצה מאוד לעודד אותך, אז בואי נדבר על דבורה. שהיא גם שופטת, וגם מצילה יחד עם ברק בן אבינועם את ישראל במלחמה נגד
נכון.
יבין מלך חצור. מה את אומרת על דבורה?
תראה, על דבורה, אתה נזפת בי שדיברתי על האלות. אני רוצה רגע להחזיר אותה,
לא,
לחזור לזה
מבקש,
שנייה.
לא, אני מבקש, לא, בוא נשאיר את דבורה בטקסט התנ"ך.
לא, אבל אני רוצה להגיד שהיא יושבת תחת התומר.
היא יושבת תחת התומר, תומר
כן,
דבורה.
אני,
את אני מכירה את הספר?
כן, אני מבקשת להיפרד רגע מהצנזורה, בסדר? אחד הסמלים של האלות הקדומות זה העץ. האלות הכי הכי קדומות, לפני שהיה כל הקויפמן, אני לא יודעת אם קראת את כל הסדרה של קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, לפני שקויפמן וכל החוקרים וכולי, היה פולחנים, פולחנים, כן? איך אומר הנביא, לעצים ולאבנים, אז זה לעצים. ואני בטוחה עכשיו יש כמה עצים, למשל, אברהם...
תנסי רגע, הזמן הולך נגדנו...
למה? יש לנו עוד המון זמן. תראה,
אבל יש לי עוד לעלות...
באמת, באמת, אחת הדמויות הנורא נורא חזקות,
היא לא מופלט לרעה, היא אינה מופלט לרעה.
היא באמת חזקה, במקרא היא מאוד חזקה, אבל היא באמת הכי חזקה, באמת מדהימה כמו...
יפה, יש בינינו הסכמה. נלך לאחת...
כן, רגע, אני רוצה להגיד שלא סתם המקרא, אני מסייגת את ההסכמה בינינו, זה בסדר? ניפרד כידידים בכל מקרה. אני מסייגת את ההסכמה בינינו, ואני אומרת, זה שהיא יושבת תחת התומר, עבורי, כאחת שכן רוצה לדבר על העוצמות הנשיות, זה לוקח אותי למקום של עוצמה שבא ממקום קדום מאוד מאוד, ובסוף היא אומרת לברק, מה היא אומרת לו, בוא 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 תצטרף אליי, כי לא תהיה תפארתך על הדרך הזה, היא מבינה שהיא חייבת גם אותו, כדי שיקבלו אותה. ואתה יודע מה, יש לה רק פרק אחד עם המלחמה שם עם המדיינים, נדמה לי?
לא, 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 המלחמה נגד יבין מלך חצור.
והשירה, נכון? פרק ה' וו' בשופטים. והשירה.
אז דבורה, במילים אחרונות, אחרות, יש לנו הסכמה שדבורה לא מופלט לרעה בתנ"ך. נמשיך לבאה.
היא לא מופלט בכלל, וגם המילה מופלט, אני כל הזמן נגיד לך לא, היא לא, אבל היא חייבת להיות מחוברת למצבי.
אוקיי.
היא חייבת, לעומת יעל.
או, נדבר על יעל. יעל אשת חבר הקיני, שהרגה את סיסרא, שר צבא יבין מלך חצור. מה קורה איתה?
נכון, והיא תוקעת לו יתד בראש.
מה קורה? האם היא...
היא מחסלת אותו. היא מחסלת אותו, והפרשנים ממש ממש לא מבינים מה היה פה. כי למה היא צריכה לחסל אותו? מה יש לה איתו? ואנחנו נשאר עם השאלה, בסדר? כי יש לי גם על זה המון מה להגיד. נשאר עם השאלה, והמון...
יונה, יש לי שאלה...
נשאר עם השאלה מה היה לה נגדו, בסדר? לא רצה כל כך לעזור לעם ישראל,
האם יעל אשת חבר הקיני, לדעתך, רמתה מול הגברים נמוכה יותר? אני לא רוצה להגיד מופלא.
שאלה טובה.
את אומרת כל הזמן לא להשתמש במילה הפליה, אז אני מחפש סינונימס. אבל אנחנו רואים שבאשת יעל, אשת חבר הקיני, היא לא מופלית לרעה. בואו נדבר על בת שבע. בת שבע.
כן, בת שבע הוא לקח אותה.
מה?
היא נלקחה.
את יודעת מה עשתה בת שבע? בת שבע הצליחה לעצור מהפכת חצר ברגע נכון. האחרון לפני מותו.
לא לבד.
מה? היא באה לא בא, היא, היא באה עם, עם נתן הנביא, אבל היא באה לפני דוד בדקה האחרונה לפני מותו ואומרת לו, תגיד לי, אתה ער למהפכת חצר שקורית לך בחצר? והיא מצליחה להחזיר אותו לממורי, נכון. לזיכרון. אתה אמרת ששלמה בני ימלוך אחריך, ותראה מה עושים. מה רע, מה רע, או מה תפסילי בבת שבע?
בבת שבע אני לא פוסלת, אני מרחמת עליה קצת. תראה, אנחנו צריכים להסתכל על זה כמו על רומן בהמשכים שחסרים לנו פרקים.
לא, זה לא רומן, זה לא רומן. יונה, אני רוצה, אני
אעלה... כל סיפורי דוד המלך, זאת חטיבה אחת. אי אפשר לפרק את זה.
אבל תראי מה היא עשתה, היא הצליחה לעצור מהפכת חצר.
בסדר, אז מה, למה אתה כל כך משמח מזה?
אני לא שמח, אני מעלה אותה לרמה של חוסר אפליה בינה לבין הגברים.
אז בוא, בסדר, נכון. אם המלך, או אשת המלך, או נשות המלך, יש להם מעמד מאוד מאוד מיוחד בחצר המלך, והיא הצליחה לעשות קואליציה, נכון? היו שם אחרים. היא הצליחה לעשות קואליציה בחוכמתה הרבה, אחרי הרבה הרבה שנים. אנחנו לא יודעים, תראה, זה נורא מעניין, בן, מהרגע שהוא לקח אותה, שהוא ראה אותה, שהוא היה מציצן, כן? שהוא הציץ, דוד המלך הציץ עליה, אישה מתרחצת, יש אומרים שהיא בכוונה התרחצה, כי היא ידעה שהוא מסתכל.
בוא נתרכז רגע. בנושא, כי הזמן
לא.
נגדנו. נשארו לנו רבע שעה.
אוקיי. אז אנחנו, אני רק רוצה להגיד, שבין התחלת חייה של בת שבע, כאשת דוד שהרג את בעלה ואת כל הגדוד שלו, כדי לזכות בה, כי היא הייתה בהיריון, נשאיר את זה ככה, עד הסוף שהיא מארגנת שם לבן שלה את הביזנס, יש פער גדול, יש ריק, חושך, אנחנו לא יודעים, וזה הזדמנות שלנו כפמיניסטיות, וכקוראות תנ"ך אחרת, לחשוב מה היה שם. זה כל ההצעה שלי.
האם,
אני מתייחסת לכל בפקפוק, בשחקנות
האם
ובחשדנות.
האם בת שבע מופלט לרעה למול הגברים?
ברור שכן, אחרת היא לא הייתה צריכה להיות לעשות את הקומבינות. כמו רבקה.
היא ארגנה, היא הצליחה לעצור קומבינה.
בוא נלך לרות.
לא, נגיע לרות. בוא נדבר על נשים כנביאות. מרים היא גם נביאה, ויש עוד יותר. אומר הזוהר שהיא מתה מיתת נשיקה. מי עוד מתו בין מיתת נשיקה?
רק משה.
ואהרון. ואהרון. משה, אהרון ומרים הנביאה. ובכן, את תסכימי איתי שמרים הנביאה נמצאת בצד שלא הופלטה על ידי גברים?
אני מתנגדת לזה באופן נחרץ. באופן נחרץ.
כן, ובכן, אז בבקשה, תתעני לתימאי.
א', נעזוב את אבא, תצא מרים בתופים ובמחולות. עזוב את זה. בוא נדבר על הצרעת. כאשר
הצהרת בה כתגובה ל... כתגובה למה? למה היא קיבלה הצהרת? מדוע?
ותדבר משה ואהרון, ותדבר מרים ואהרון במשה, למאהרון לא קרה כלום ורק היא הצטרעה.
מדוע, סליחה, מדוע היא קיבלה צרעת?
אבל למה אהרון לא?
אני, אם את שואלת אותי יונה, אני לא יודע. אני לא יודע.
אז איך אתה רוצה שאני ידע למה היא קיבלה צרעת? אתה רואה את האפליה פה?
אבל לא.
ממש כבר, המילה אפליה גם היא יצאה כבר. אתה רואה?
אבל היא...
למה? למה היא קיבלה? אני אגיד לך.
למה? נו למה, בבקשה.
קודם כל, תשמע, מרים זה דמות עם זכות. היא הולידה את משה, היא והמילדות ומרים ויוחבת. הם הולידו את משה.
עם שפרה בפוע.
והיא באמת עלתה לדרגת נביאה, ותיקח מרים הנביאה את התוף וכולי, וכל הנשים אחריה, וזהו, שקט. אחרי זה, יש רק את ציפורה שמצילה את משה במלון, ושקט, אין נשים. אין. בספר שמות אין נשים. מכיוון שהם לא רוצים נביאות. בתנך בקושי איך דבורה התגלבה.
בוא, אז אני אקח אותך אני אקח אותך לעוד אחת.
היא הצטרעה, כי היא נביאה.
חולדה הנביאה היא דמות מקראית של נביאה מימי המלך יושיהו. חולדה נבעה נבואת זעם כיוון שהעם חטא, אך הבטיחה ליושיהו שהיא לא תתקיים בזמנו. שמה מופיע בתנך פעמיים בלבד, אך מסורת חז"ל שונות הרחיבו את ההתייחסות אליה. מה יש לך לומר על חולדה הנביאה?
אני אענה לך במסורת חז"ל, בסדר?
בבקשה.
במסורת חז"ל יש אמירתו של רב נחמן, שהוא ממש, הוא אומר ככה, קשה יהירותה לנשי. נשים הן יהירות, דבורה זה זיבורתה, סתם איזה צירה. דבורה הנביאה שאתה כל כך מתפעל ממנה. חולדה זה תרקשת.
את מי את מצטטת עכשיו?
את רב נחמן.
אז הוא אמר.
בתלמוד הבא.
אז הוא אמר.
לא, אתה הבאת לי מחזל.
לא, אני לא אמרתי מה חזל אמרו. אמרתי רק שהנה יש לנו, יש לפנינו את חולדה הנביאה.
כן, אני מביאה.
איפה פה האפליה שלה מול גברים?
לא, אין אפליה. יש הרבה נשים.
אוקיי, נעבור הלאה. יונה, את הולכת איתי יפה. עתליה, בוא נדבר על נשים כמלכות. עתליה תפסה את השלטון ביהודה. מה מצאת בפסול?
לדעתי, אני לא כל כך זוכרת את הפרטים על עתליה, אני מודה, אבל אני חושבת שהיא הייתה רוצחת לא קטנה.
אני שאלתי לא על מוסריותה, שאלתי אותה אם היא הייתה מופלט לרעה אל מול הגברים.
אז תראה, אנחנו מדברים על מלכות, ובכל המלכות, זה סיפור אחר קצת, אני חושבת. אני חושבת שהמלכות זה סיפור קצת אחר. תראה גם איזבל, איזבל שבה הייתה בת מלך צור, נכון? והיא
נכון,
באמת הייתה
נכון,
לה השפעה
נכון,
אדירה.
נכון.
וגם עתליה, אבל עתליה היא לא מופלט, אתה יודע מה? היא לא מופלט, אבל היא מבוזה.
איך אני מבוזה?
היא מתוארת כרוצחת.
איך אני מבוזה?
כשופכת דמים. איזבל ברור, ברור, שונאים אותה, התנך שונא אותה, ברור לגמרי.
אז מה את מוצאת?
אז אני חושבת,
אז
אני לא אומרת
מ... לכלל. אז עתליה הייתה מופלט לרעה או מה?
היא לא הייתה מופלט לרעה, לא אבל הייתה... התנך לא אוהב אותה, כי הוא מתאר אותה כרוצחת.
בסדר, אוקיי, זה... בסדר. אבל לא זה...
תלוי איך התנך, תלוי איך הטקסט הספרותי מעמיד את הנשים האלה. בסדר? זה לא תמיד, כאילו, אמרתי לך, אין איזה פמפלט כזה כתוב, מופלט, מופלט, מופלט. כל אחת מקבלת את הטוויסט שלה, את היחד שלה.
אבל אותו הדבר אצל הגברים. יונה, יש... מה אומרים על כל אחד מהגברים? לזה יש... זה לא מדבר נכון, והוא כבד לשון, והארון בכלל אין לו אופי. בוא נמשיך רגע אצל אנשים. מה יש לך לומר על אסתר המלכה, שהצילה את העם היהודי מקליה בתקופת שלטון המלך הפרסי, אחשוורוש? האם לדעתך
אוקיי,
היא הייתה מופלט?
טוב, אני רוצה לדבר על אסתר, ותזכור שהייתה גם ושתי, בסדר?
אני מדבר על אסתר.
אסתר,
ושתי
יתומה.
ושתי קיבלה את שלה באמת, בגין
אני,
זה
אני אגיד לך, אני אענה לך על אסתר.
בבקשה.
צריך לקרוא, ולא כאילו להגיד, אסתר, הצילה את העם, יופי,
לא,
בוא
לא,
נלך.
לא, לא,
זה לא,
לא
עובד ככה. ככה. פשוט לא עובד ככה, זה... אנחנו צריכים באמת לקרוא את הטקסט ולראות ככה. שהיא הייתה יתומה, ודודה היה אומן אותה. התלמוד עושה מזה סלט, נעזוב את זה. היה אומן אותה, וסוף סוף סילקו את ושתי והיו צריכים, אספו את כל הנערות ואת כל הבנות, רק על הסיטואציה הזאת, תחשוב, כן, זה לא תחרות מיס יוניברס, כן? כמו שאוהבים להציג את זה. זה לקחו, חטפו, שמו אותם, 7 חודשים בשמן המור,
ושבעה חודשים בשמן הזית,
בשמן המור, ועוד 8 חודשים בשמן, ותבלו, אתה מבין? תחשוב.
כן.
ואז בסוף הוא אהב אותה, אחשוורוש, והיא וכולי וכולי וכולי. והתחיל המן לעשות את השירקס שלו, וזה, והיא לא עושה כלום, כי היא פוחדת, היא אומרת למרדכי, המלך לא הזמין אותי.
נכון.
היא באמת פוחדת, והיא באמת במצב מאוד קשה, אישה שפוחדת לבוא לפני, לא כמו רבקה, ותלך לדרוש או את חנה, היא נורא נורא פוחדת. ואז מרדכי אומר, אם לא תעשי ככה וככה, יבולה לך וכולי, ואז יש את הפסוק הכי יפה לדעתי בכל מגילת אסתר. שבאמת מדבר על טרנספורמציה, היא עוברת ותלבש אסתר מלכות, נכון? אתה בטח מכיר את הפסוק הזה מהמגילה, ותלבש אסתר מלכות מבחינתי, היא קמה, היא מבינה שיש לה תפקיד ושיש לה שליחות, ואז היא צמה, והיא עושה המון דברים רמנים, דרך אגב, אתה יודע שפורים היה בפסח, הם לא עשו שם ליל סדר.
זה בוא, היה... בואי נחזור,
לא, בניסן, על פורים
בפסח אני
בפסח.
לא ידעתי.
זה בכלל מקשר את הגאולה, את הגאולה שאסתר הביאה לעם ישראל עם יציאת מצרים מול פרעה. אבל זה כבר קריאה עוד יותר גאולית ועוד יותר. אבל אסתר
יונה.
היא מה שמעניין אצלה, שהיא באמת מיתומה אומללה שנלקחה ולהרמון, פתאום הופכת להיות אישיות מדהימה. וזה באמת תיאור של צמיחה והתפתחות ואחריות לאומית.
והיינו היא לא
אבל ממקום מאוד נמוך.
יפה. אז היא לא, לדעת, את תצטרפי לדעתי שהיא לא מופלית לרעה.
אוי, באמת.
טוב, נמשיך הלאה.
כי היא תומה אומללה שפשוט לוקחים אותה
כסף. ככה,
אבל היא עברה תהליך. בסוף לא. בסוף היא אפילו רוצחת את ה...
בואי נדבר על תמר, שהייתה הסבתא רבא רבא של דוד. היא הביאה את עובד וזה. מה מצאת, במה את חושבת שתמר הייתה... מופלט לרעה בסיפור. נפטר לה בעל. היהודה אמר, אני לא רוצה להסיע אותך לבן השלישי, שמה גם הוא ילך לי. ויודעת, אנחנו יודעים מה עשתה, והיה לה את הכוח לבוא ולומר, הקרנה את הפתילים. הקרנה את הפתילים, אמרה ליהודה חתנה. הוא חותנה.
לא חתנה, חותנה.
חותנה, סליחה. והוא הכיר, והיא אומרת, צודקת היא ממני.
הוא אומר, צדקה ממני.
צדקה ממני. מה מצאת בה בתמר? האם היא הייתה מופלית לרעה בסיפורי התנ"ך?
אז תראה, תסתכל ככה. זה שוב, אנחנו מדברים על תהליכים. אתה מדבר איתי בשורות התחתונות, כן? בפסקנות ובפסיקה, ואני מדבר, רוצה להתבונן בתהליך. מה קרה לתמר? מה קרה לה? היא, תראה, לבן האחרון, איך קראו? אתה זוכר איך קראו לבן האחרון?
עונן.
שלה.
שלה.
הוא היה שלה. אני אומרת לך, צריך לקרוא את הטקסט. הוא היה שלה. לקחו לה את הצ'אנס להיות משהו. כי שם דיברנו המון המון על הקרות, בלי בנים, נכון? איך אמרה רחל ליעקב? אבל היא בנים.
היא לא הייתה הכרה.
לא מתה,
אבל
אני,
היא לא נכון? הייתה הכרה. היא לא הייתה.
אישה בלי בנים היא מתה. חשובה כמתה. ואז... הבן הראשון מת והבן השני מת, ובאמת אנחנו יכולים קצת להבין את יהודה, אבל הוא אמר לה, שבי אלמנה בבית אביך, כמו שאומרים ביידיש, עלי בדי כאלמונה, כן? היא פשוט ממש, כן, שבי אלמנה בבית אביך.
מה אמרה נעמי לרות ולאורפה, חזונה בבקשה לבתכם,
נכון.
העוד לי בנים במאי שאתם יכולות לחכות, זה היה, זו, לדעתי זו הצעה מאוד נדיבה. אני לא יכולה להביא ילדים, את אמר, אני כרגע החלטתי ששאלה לא יהיה בנך, חזרי חזרה לביתך, אל תשבי פה. מה מצאת רע בהצעה?
נעמי
אמרה אותו הדבר לרות.
היינו בתמר, בוא, הן קשורות, אבל בוא, היינו בתמר.
ועוד איך הן קשורות.
תמר, אוקיי, ואז תמר באמת עושה מעשה מדהים, נכון? Mm-hmm. היא עושה בעצם מעשה של גניבת זרע, היינו אומרים mm-hmm. היום, נכון? Mm-hmm. וכמעט היא נשרפת, הוציאו אבל תשרף,
כן,
נכון?
כן.
וירשי גם אומר, היא ממש היא ניצטת, כן? היא ניצטת, היא כבר האש עולה בה, יש המון אמנות על זה, ואז היא באמת ותשלח וזה, ואנחנו לא יודעים אם היא עשתה את זה לפני כולם, או באוהל בפרטיות, המון דברים שם לא ברורים.
האם לדעתך היא מופלית
באמת,
לרעה?
באמת, ממקום מאוד נמוך היא הצליחה, אבל כתוב אחר כך שהוא כן ימשיך לדעת אותה, או לא ימשיך לדעת אותה, ויצאו למנפרת שזה לא חולה, ולא יסף, נכון?
יונה, את זה אני לא זוכר, אני מכיר טוב את המקרא. השאלה הזאת היא לא עולתה. אבל בואי נלך הלאה. מה יש לך כנגד נעמי ורות, שנעמי...
אז תראה, אין לי. יופי, מקסים.
שתי נשים חזקות.
אין לי נגד.
האם הן מופלות לרעה?
להפך, יש לי בעד.
האם הן מופלות לרעה מול הגברים במגילת רות?
יש לי בעד, באמת בעד נעמי ורות. באמת, אתה יודע שמכנים את המגילה הזאת מגילת החסד. כי באמת זה מגילה שבאמת מסתיימת בחסד גדול. ואפילו כשאמרת על נעמי בהתחלה, אז בסוף מה אומר? המקרא, בן יולד לנעמי. אתה זוכר את זה?
ברור,
בן יולד לנעמי, כן, ויש כן. שושלת. כן. ובסוף מגילת רות שושלת נשית, שאנחנו נבנה את פה בית כמו תמר, וכמו, כן? וכמו
כן,
רחל
כן,
ולאה.
כן, כן,
פשוט ברמות.
בטקס הנישואים.
כן, 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 יש שם ברכות
ברור,
כאלה מאוד
ברור,
יפות, אני
ברור,
לא נפתח
ברור,
תנך עכשיו, ברור. כי אנחנו תכף נסיים. מה יש לי נגד? אין לי נגד אף אחת, כל הדמויות האהובות עליי, אז... אני חומלת עליהן וכו', וגם רות, ממקום, דיברנו על זה, ממקום באמת של רעב, ממקום של רעב, אפילו המדרש אומר שהם הלכו יחפות, נעמי ואי, ודרכו על קוצים ואבנים עד שהם הגיעו, ואז תיארת לי, אתה אמרת לי, וכל השכנות אמרו לה, זאת נעמי וכו' וכו', ולהגו לה קצת, אפשר לחשוב שלהגו לה, ואז באמת, שוב, התחבולה הנשית, צריך רק להצדיע להם, נכון? התחבולה הנשית, א', היא אומרת, אני חוזרת על דבריך, אתה אמרת, לכי שם עם המלקטות,
נכון,
כן, אז,
והוא ימצא רק
ספורט, כבר הוא יראה אותך כבר, כן, ואת תמצאי חן בינה, ואז היא אומרת לו, היא אומרת לו, נכון, אני רות, ופרסת כנפיך
על המתך.
אתה זוכר את האמה? וכי ימכור את המתך.
רגע, אבל היא...
ואז...
יונה, מה רציתי שתאמר? ופרסת את המתך על מלכת...
אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה כלום.
היא הייתה אמה, היא הייתה אמה. היא הייתה אמה. מה היא הייתה? היא הייתה אמה.
נכון, בדיוק. אמה... יש פה דאבל מינינג במילה טוב. מה. בסדר? ככה אני קוראת.
לפני
אני
שנה...
אני לימדתי אותך בשיחה שלנו איך אני קוראת.
אבל זה
אז
טוב.
אז אני אומרת
ולכן,
לך, מה זה אמה? יש לזה דאבל מינינג. גם אביגיל, שהיא פוגשת את דוד עם כל הפוילשטיק שלה, היא גם אומרת לו אמה, או שפחתך, וכולי. נשים שאומר שצריכות להגיד לגבר של
גבות
לשוד אותו.
ושאני אומר, אני אומר לאישה גבירתי... מה זה אומר שאני, היא גברת עליי, או שזה דרך דיבור? אפרופו שאני אומר למישהו, שאני אומר למישהו גברתי.
אבל אתה לא יכול להשוות אותך בין המאה ה-21 לאנשים לפני אלפי שנה, איך אתה משווה? אנכרוניסטי לגמרי, אין להשוות. עברו הרבה מים בסן.
יונה, אנחנו לפני סיום, ומה היית רוצה שהמאזינים ילמדו משיחתנו הערב?
אוקיי, שאלה נהדרת. משפט אחד, הייתי רוצה שכשקוראים תנ"ך, ובכלל קוראים טקסטים, להקשיב טוב 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 למשפטים, למילים, לעצור במילות מפתח, לחפש עוד מקומות שהן מופיעות בהם, או משפטים, להבין את התקופה, לא להיות אנכרוניסט, כן? לא להיות אנכרוניסט, להשליך ממני עליהן, אלא לנסות להבין אותן ובעיקר לחמול על כל הדמויות המקראיות, תוך קריאה מאוד מוקפדת. זהו.
אז תודה ליונה ארזי על שיחתנו המעניינת ולהשתמע בקרוב. יונה, לא
לך.
הגענו לידי הבנה, אבל יש בינינו בכל אופן הבנה שישנם נשים באמת שהופלו לרעה.
נכון.
וישנם נשים שלא הופלו לרעה, ועם זה אנחנו נסיים את שיחתנו הערב, ואני מבטיח שאנחנו נשתמע בקרוב. תודה רבה.
תודה
לך.
רבה.
תודה רבה.
והיה כיף לדבר איתך.
הדדי.
ביי, להתראות.
מאזנות ומאזינים, ולפני סיום אני מבקש להאיר באלף ובעין את הצדדים החיובים היפים בהם התברכה ישראל לאחרונה, למרות ואף על פי כן. הראשון שבהם זה מר יואל מוקיר, שהפך לחתן פרס נובל לכלכלה 2025, שברך את העם היהודי בפרס נובל מספר 218, ומדינת ישראל וברוכה בפרס נובל נוסף מספר 14. לאן זה מוביל אותנו? כ-26% מכלל זוכי פרס נובל הם יהודים, כאשר שיעור זה גבוה ב-100% יותר משיעורם של היהודים באוכלוסיית העולם, העומד על 0.2%. אנחנו מאוד מקווים שחתני פרס הנובל בעתיד ימשיכו להיות מובלים על ידי האנשים הראויים לכך. תודה לאבנר טכנאי השידור, ולפני הסיום נשמע שיר נוסף של חווה אלברשטיין בשירה אל תלכי בשדה.
ותלכי בו כהלך אתה ומחשוף ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי הספסת או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק תקירתה ומטר יסיגר טיפותיו הדופקת על כתפייך חזך צברך וראשך רענה ותלכי בשדה הרטון וירחב בך השקט כאור בשולי הענה ריחו של התלם נשום ורגוע וראית את השמש בראי השלולית הזהור ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב ומותר ומותר לאהוב את תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבד שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם
צער גר נגר אחד מוזר הוא יושב בצריפו לא עושה דבר איש אינו בא לקנות ואיש מבקר הוא שנתיים שלו כבר אינו מנגר והוא חלום אחד נושא עוד עם רבו
לבנות כיסא לאליהו שיבוא על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא והוא יושב ומחכה לו כבר שנים חולם שיזכה לו על סודו שומר ומחכה